כל חי אונליין 93fm.co.il.
שר הביטחון לשעבר, הרמטכ"ל וגורמים נוספים שהתבטאו ללא כל בסיס, על בסיס חלקי מידע שהגיעו אליהם, בטענה שעל פי תחקיר מבצעי שהנאשם לא נכח בו, שלא, לא נכח בו בכלל, כמו שעולה בחומר חקירה פה, על סמך ראיות שהם לא ראו, שכולם מדברים על סכנה וחשש ממטען, ואמרו וחרצו את דינו בתקשורת. על כך הוא התרעם, הוא איבד את האמון במפקדיו במהלך החקירה, ולכן הוא דיבר כפי שהוא דיבר.
לאחר שאושר בכנסת הקודמת, ביטלה היום הממשלה את החוק המחייב מוסדות חינוך תורניים ללמד לימודי ליבה כתנאי לקבלת תקציב, וזאת כפי שנקבע בהסכמים הקואליציוניים בין הליכוד ליהדות התורה שאושרה היום בישיבת הממשלה השבועית. השר אופיר אקוניס מהליכוד עזב את ישיבת הממשלה במחאה על המהלך, אותו הוא הגדיר שגיאה והצהיר כי הוא בעד לחייב לימודי ליבה את כל ילדי ישראל. גם חברי הכנסת הרצוג ולפיד מתחו ביקורת על ביטול חובת לימודי הליבה במוסדות חינוך חרדיים, בטענו כי מדובר בהמשך מגמת ממשלת נתניהו להישרדות פוליטית ולבעיטת החברה הישראלית לאחור.
הילדים האלה, אם הם לא ילמדו מתמטיקה ואנגלית, איך הם יפרנסו את עצמם? אם הם לא יוכלו לפרנס את עצמם, מי יפרנס אותם? ממשלת ישראל יודעת שהחוק הזה לא הגון, לא מוסרי ולא צודק, אבל כל דבר שמעניין אותם זה רק פוליטיקה.
ואילו שר החינוך נפתלי בנט מבקש לעשות את השינויים בחינוך החרדי, לא בכפייה.
יש רק שאלה אחת, היא מה הדרך הנכונה? האם בדרך כוחנית או בדרך של תבונה והידברות? צריך לפעמים עבודה חכמה ולא רק לבוא עם פטיש 10 קילו.
דיון סוער היה היום בוועדת הכלכלה בכנסת שעסק בהצעה לדחות את פתיחת תאגיד השידור הציבורי ביותר משנה. אחד העובדים של רשות השידור התפרץ בצעקות לדיון וקרא לנוכחים מושחתים ורוחק מהאולם.
אני קיים! אני קיים!
עובד נוסף נפצע בפניו בעת שהורחק מהדיון. ראש הממשלה נתניהו אמר בישיבת הממשלה היום כי הצעתו לדחות את פתיחת התאגיד נועדה לתת לו זמן להתארגנות.
אם הייתי רוצה להחשיך את המסך של השידור הציבורי, הייתי נותן לתאגיד החדש לעלות לשידור כשהוא לא מוכן. התאגיד היה נכשל והמסך של ערוץ אחד היה או מוחשך או מקרטע, ולכן דרושה הארכת זמן כדי לאפשר לתאגיד החדש להתארגן כראוי ולעלות לשידור כשהוא מוכן.
ידיעה של כתבנו בכנסת איתי גדסי. יומיים לאחר הטבח במינכן, הערב שוב אירוע דקירה בעיירה סמוך לשטוטגרד. המשטרה המקומית אומרת כי לפי שעה אין ממצאים כי אירוע הדקירה הערב הוא מעשה טרור. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי התוקף, פליט סורי בן 21, נעצר לאחר שדקר למוות אישה ופצע עוד שני בני אדם. התוקף מוכר למשטרה ממעשה אלימות קודמים. בכיכר טקסים שבמרכז איסטנבול התאספו הערב אלפי בני אדם נגד ניסיון ההפיכה שלא צלח. בעצרת לקחו חלק מפלגת השלטון השמרנית של הנשיא ארדואן ומפלגת האופוזיציה הגדולה במדינה בניסיון להראות אחדות לאומית. המפגינים הניפו את דגלי טורקיה ושלטים עליהם נכתב לא להפיכה, כן לדמוקרטיה. ארגון זכויות האדם אמנסטי הודיע היום כי בידיו ראיות על עינויים אותם עברו חלק מהעצורים בגל המעצרים הנרחב בטורקיה. ראש הממשלה נתניהו ונשיא קפריסין נועדו ערב בירושלים. במהלך השיחה הדגישו שני המנהיגים את רצונם המשותף ביציבות אזורית והסכימו להמשיך ולהיאבק במקורות של קיצוניות וטרור. הצדדים דנו בפיתוח מקורות האנרגיה והסכימו כי פתרון המחלוקות בין קפריסין לבין טורקיה יאיץ פיתוח פרויקטים עתידיים, מה שיחזק מאוד את היציבות באזור, כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות
סנו מציגה את סנו דיי, תחליף דוחה יתושים לתינוקות ולילדים, מאושר על ידי משרד הבריאות, מגן מפני יתושים ומותאם במיוחד להורם של תינוקות מגיל חצי שנה ומעלה.
התחזית מחר וביום שלישי צפויה התחממות משמעותית.
בחסות
סנו מציגה את סנו דיי, תחליף דוחה יתושים לתינוקות ולילדים, מאושר על ידי משרד הבריאות. מגן מפני יתושים ומותאם במיוחד להורם של תינוקות מגיל חצי שנה ומעלה.
כאן אנחנו מסיימים את שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב אם ירצה השם בשבע בבוקר עם מהדורות נוספות. מיד אחרינו ידיד נפש עם הרב אריה מונק. בצוות הערב ישי פופובסקי ודוד קליגר. אני נדב ארבל מאחל לכם המשך האזנה טובה ולילה טוב.
מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי,
כל חי. כל חי, תמיד איתי. ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן רב דוד קליגר וישי פופובסקי. אז יש אנשים שהקולות האלה עושים להם לחץ גדול. היום נדבר עליהם. הוא פגש אותי מה שנקרא דרך מקרה, באיזשהו מקום נידח באירופה. חשבתי ששם יהיה לי קצת שקט ולא אפגוש אף אחד שאני מכיר. אבל מה לעשות, בבית חבד, בתפילה, נפגשים כולם, ומזה כבר אי אפשר לברוח. אפשר מילה קטנה, משהו קטן, סליחה רב מונק, משהו קטן. תגיד לי, יש מה לעשות? מחר אני בעזרת השם חוזר ארצה, ואני בלחץ אטומי מהטיסה. שלא תבין, אל תראה אותי כזה פחדן, אבל אתה יודע, רק החלק הזה של האמרה, אתה יודע, עד שהוא מתייצב, אני לא יודע, אני מרגיש לחץ אטומי בראש, אני לא יודע אפילו לתאר מה אני מרגיש. תגיד, יש מה לעשות? הוא שואל במבוכה. ובמקרה אחר לגמרי היא מספרת לאישה, כבדרך אגב, שהיא מחזיקה את המושב חזק חזק בכל פעם שמתחילות הרעידות, מה שאנחנו הבורים קוראים לו כיסא אוויר. אותו כמו אותה ניסיתי להרגיע ולהסביר. החלטתי שכמו שעשינו שנה שעברה, הגיע גם השנה הזמן טרם פרוץ הקיץ ומיליוני טסים יהיו באוויר, לנסות ולהיות המרגיע הלאומי. אז השאלה, למה אנשים פוחדים? שאלת המיליון דולר. ממה בעצם אתם פוחדים? כידוע, כלי הטיס הוא כלי התחבורה הבטוח ביותר בעולם. ובכל זאת, אנשים פוחדים. מי שירצה לדבר איתנו היום על זה ולשאול שאלות, כי התוכנית הזאת היא ממש חד פעמית, לכבוד הקיץ, מוזמן להתקשר ל-039-039-039-039. אשוב על המספר 039-039-039-039. אתם יכולים כמובן לשלוח לנו פקס ב-03-616-4477, אבל עדיף שאתם תכתבו לנו דרך האתר המקסים של רדיו קול חי, חלונית הודעה לשידור. אתם תכתבו לנו שם את ההודעה בצורה ברורה, ואנחנו בעזרת השם נקרא את ההודעה, נקריא את ההודעה, ונשתדל לחזור אליכם. אבל הדבר היותר בטוח, מאחר ומדובר על אנשים שרוצים לשאול שאלות, אל תהססו להתקשר, כי תמיד שמדברים יותר קל להבין האחד את השני. לצידי הם באולפן קצין ראשון בחברה ידועה, חפץ בעילום שמו, ואנחנו מכבדים זאת, ולצורך התוכנית נקרא לו משה. לילה טוב משה.
לילה טוב אריה.
מה שלומך?
מצוין, תודה שהזמנתם אותי.
אז טייסים גם פוחדים לטוס, או שזה רק משהו ששמור לנו האזרחים?
אני לא מכיר טייסים שפוחדים לטוס, אבל...
קורה.
אולי.
אולי. טוב. אז תשמע. עוד מעט עד שזרם הטלפונים יגיע ב-039-039-039, אז אנחנו נדבר קצת על, אתה יודע, על טיסה, כי בכל זאת יש אנשים שטסים יותר, יש אנשים שטסים פחות, ואני לצערי הרב מאלה שטסים יותר, ואנחנו קצת נדבר על הרקע עד שיגיעו השאלות על המסך ובטלפון. אז אתה טייס, ואתה טס כבר הרבה שנים, נכון?
קצת יותר מחמש שנים.
קצת יותר מחמש שנים, אבל זה בטח אחרי גם הרבה שנות לימודים.
כן. בסך הכל אפשר להגיד שבאזור שנה וחצי של לימודים, בין שנה וחצי לשנתיים וחצי של לימודים, ומשם אתה מתחיל בהתחלה במטוסים קטנים, ולאט לאט מתקדם.
אוקיי. אז תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו היום נהיה מנפצי מיתוסים. מנפצי מיתוסים, בסדר? אז תראה, מישהו שואל אותי שאלה כזאת, האם המטוס הזה עם המעבררים, ככה הוא קורא לזה, עם המעבררים, הוא פחות בטוח ממטוס עם מנוע סילוני? כן, לא.
חד משמעית, לא.
חד משמעית, הוא לא פחות בטוח.
הוא לא פחות בטוח, כל המטוסים בטוחים. אני לא רוצה יותר מדי לדבר על זה, כי זה מאוד מורכב, אבל מטוס... שמקבל רישיון להטיס נוסעים, עובר הרבה מאוד בדיקות, הרבה מאוד בחינות, כדי לקבל את האישור להטיס נוסעים, הוא אמור לעמוד בלחצים הרבה יותר גדולים ממה שהולך לחוות במהלך הטיסה.
כלומר שמה שאנחנו רואים במהלך הטיסה, זה דברים שבבדיקות שעושים למטוס, זה משהו כמו 50% ממה שהמטוס באמת יכול לסבול.
אפילו פחות. אם אתה רוצה לנסוע במכונית שלך ב-100 קמ"ש, אז בחנו אותה לאזור ה-300 קמ"ש. זאת אומרת, אם יגידו הכי הרבה שאתה הולך לנסוע עם 100, בחנו את המכונית ב-300 קמ"ש והיא החזיקה מעמד. אלה פחות או יותר היחס.
היחס, זאת אומרת, מכונית, כן. כי במכונית אנחנו מבינים את הדברים ואת הבדיקות ו... אז תגיד לי, למה אנשים פוחדים אם זה כל כך בטוח? אתה יודע, אתה יש לך את המושגים למה אנשים פוחדים?
תראה, פונים אלינו הרבה מאוד נוסעים לפני טיסה, אומרים לי שלום, אתה הטייס? אני אומר, כן, נעים מאוד. אז אומרים לי, תקשיב, אני מאוד 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 מפחד, ושאני מנסה באמת להבין למה הם מפחדים, אני חושב שזה בעיקר בגלל תחושת החוסר שליטה. שמשווים מאחורה, יש איזשהו קיר שמפריד בין האנשים שנוהגים מקדימה, לנוסעים אחורה, ויש איזושהי תחושה של חוסר שליטה, אבל בדרך כלל שאנחנו רואים אנשים שמפחדים מאוד, אנחנו לפעמים מזמינים אותם גם לשבת איתנו בקוקפיט, והם יורדים עם חיוך גדול ואומרים, אני לא מאמין שבגלל זה פחדתי כל כך הרבה שנים.
אתה מזמין אנשים לשבת בקוקפיט, וזה משהו שהוא בסדר? כאילו, אם אני רוצה לשבת בקוקפיט, אני יכול לבוא, אני רק צריך להגיד שאני פוחד? לא, אתה מבין, המאזינים שלנו עכשיו שומעים, זהו, הם יודעים את המפתח לקוקפיט.
לא בדיוק, זה היות ויש סידורי ביטחון מאוד מאוד קפדניים, אז גם צריך לעבור איזושהי בדיקה ביטחונית, ואתה צריך לקבל אישור שאתה לא הולך לעשות משהו רע כמובן, אבל אם אנחנו רואים מישהו שמאוד מפחד ובאמת חושש מלעלות על מטוס, הוא עובר את הבדיקות הביטחוניות, אז כן, לפעמים. היו כמה מקרים שהזמנו מישהו או מישהי לקוקפיט ו...
זה הרבה יותר קל מאשר להנחית את המטוס, כי יש שם איזה מישהו שעומד למות מרוב פחד.
כן, לפעמים הוא גם יודע לעשות את זה לבד, אז...
אוקיי, אז בוא נתחיל לדבר קצת באמת על סוגי המטוסים, אבל לא, כמו שאתה אומר, לא להרחיב, אבל לתת לאנשים מושגים. למה באמת יש לאנשים הרגשה שכביכול מטוסים, מנוע שאתם קוראים לו טורבופרופ, שזה המטוס עם המעבררים, עם מה שהעם קורא לו פרופלורים, למה יש באמת סוגים כאלה של מטוסים, וכאלה, כי אני אגיד לך, אנשים חושבים שהיום מנוע סילוני הוא מנוע חדיש יותר, אז זאת אומרת שאלה עם הפרופלורים זה משהו מאוד מאוד ישן.
לא, כדי לעשות טיפה סדר בזה, ההבדלה היא בדרך כלל לא בין פרופלור ללא פרופלור, אלא בין מנוע שהוא בוכנה לבין מנוע שהוא סילון. מנוע בוכנה זה כמו ברכב, זה צילינדרים שעולים ויורדים, בדרך כלל מנוע... לא חזק כמו המנועי סילון, וזה בדרך כלל מה שרואים על מטוסים קטנים, מטוסים שעושים טיסות רומנטיות, או מה שאנחנו קוראים לו צסנות ופייפרים.
שזה טיסות במטוסים יותר קטנים.
קטנים מאוד.
כן, אבל אנחנו רואים...
2, 5, 10 אנשים מקסימום.
כן, אבל אני למשל נסעתי במטוס, אני אגיד לך מאיפה לאיפה, נסעתי מווינה לגרץ, ונסעתי במטוס שהיו עליו, להערכתי 120 איש, והיה מטוס עם הפרופלורים,
אוקיי,
ועם הגלגלים אז... את הכנפיים, אלה שמתקפלים.
כן, האמת שאם אני מנחש על מטס, אבל זה מטוס נהדר, מאוד מתקדם, המנוע הוא גם כן מנוע סילון. בדיוק כמו המנועי סילון עם המטוסים בלי הפרופלורים, או בלי הוונטלטורים שמסתובבים מקדימה, ההבדל היחידי הוא שבמנוע סילון, הגזים יוצאים מאחורה בלחץ ומניעים את המטוס קדימה, ובמנוע עם פרופלורים, אותם גזים של אותו מנוע סילון, מסובבים את הפרופלור שהוא זה שדוחף את המטוס קדימה.
אז יכול להיות שזה מטוס סילון שעובד עם פרופלור?
טורבו פופ זה בעצם מנוע סילוני שמתורגם כפרופלור, אבל עדיין מנוע סילוני, זה לא מנוע עם בוכנות, עדיין מנוע עם טורבינות ודלק סילוני שמייצר הרבה מאוד כוח, בדרך כלל מנועים טורבו פופ זה למטוסים מעט יותר קטנים שעושים טיסות מעט יותר קצרות, כי הוא יותר חסכוני בדלק, אז אנחנו משתמשים בו.
אז אתה יודע שאנשים פוחדים, אתה אמרת, מחוסר שליטה, מהרגשה שכאילו הם לא שולטים, במיוחד, בוא נהיה ככה, אם אני מאפיין את זה מהמקום שלי, זה מתאפיין באנשים שיש להם צורך בשליטה, ואז כשלוקחים להם את השליטה, אז הם פתאום מרגישים חסרי אונים. אבל יש אנשים שגם אם אין להם צורך בשליטה, יש דברים שקורים, ואני רוצה לספר לך ולמאזינים סיפור, למרות שנראה לי שסיפרתי אותו כבר. אחד הרבנים שלי בישיבה, כשאני הייתי בחור, נאלץ לנסוע לאיזושהי חתונה באיזשהו מקום, טיסה לא ארוכה, באירופה, 4.5 שעות טיסה, ואני כבחור כבר טסתי הרבה מאוד, והוא ביקש ממני קצת איך זה הולך, ואני מרוב רגילות של הטיסות, אתה יודע, מה זה, איך זה הולך? אתה בא, הסברתי לו טכנית מה קורה. טוב, הוא חוזר ארצה, והוא קורא לי ואומר לי, תגיד לי, אתה באמת לא יכלת להסביר לי למה המטוס מחבא את המנועים באמצע שהוא ממריא? אמרתי לו, מה? המטוס מחבא את המנועים באמצע שהוא ממריא? אין דבר כזה. אז הוא אומר לי, תשמע, אריה, מה זה אין דבר כזה? הוא התחיל לטוס, קודם כל הוא רעד כולו, ואז הוא התנתק מהאוויר, ופתאום באמצע שהוא ממריא, הוא חיבה את המנועים, עשה איזה סיבוב, ואני הייתי בטוח, אמרתי, שמה ישראל הייתי בטוח, זהו, אנחנו עכשיו נופלים מתים, וזה לא קרה. אז מה, לא אכלת את זה? אמרת, טוב, אני אסביר לך מה הוא עשה. אבל אתה בטח יודע להסביר את זה יותר טוב. למה באמצע המראה, כשהוא מגיע לאיזשהו מקום גובה, הוא פתאום מוריד את כוח המנועים?
אוקיי. המנועים שלנו זה בדיוק כמו מנוע של רכב. אם אנחנו עכשיו מאמצים את האוטו בעלייה החזקה, בעליות לירושלים, נלחץ על הגז, הרעש, הסיבובי מנוע של הרכב יעלו, ויעשה הרבה מאוד רעש. איך אנחנו עושים את זה בהילוך נמוך, עם הרבה מאוד גז, מה שנקרא, והאוטו
צווח.
בדיוק. ברגע שאנחנו מגיעים, שהאוטו מתיישר מעט, והעלייה קטנה מעט, אנחנו מרפים טיפה מהרגל מהגז, הסלט של המנוע יורד, והמנוע משתתק מעט. בדיוק אותו דבר אנחנו עושים באמרה. באמרה אנחנו רוצים להגיע, זה נקרא גובה בטוח. אנחנו רוצים להגיע בהקדם האפשרי לגובה הבטוח. גובה בטוח הוא מתורגם בכמה מאות מטרים, בדרך כלל זה באזור בין ה-300, 400, 500 מטר מעל פני האדמה. אז באמרה אנחנו משתמשים בדרך כלל בהרבה מאוד כוח יחסית למטוס, זה אף פעם לא כוח מלא, למנוע תמיד, למטוס תמיד יש רזרבות של כוח, ככה המטוס צריך להיות בנוי, אתה יכול להמריא עם 90% כוח, 80% כוח, או עם 70% כוח גם של המנוע, ככה שזה תמיד משאיר לעצמך קצת
מרווח,
רזרבות, וברגע שאנחנו מגיעים לגובה הבטוח, אז אנחנו מעט מורידים את האף, זה נקרא, בעצם במקום לטוס בטיפוס מאוד תלול, אנחנו מעט מורידים את האווירון, כמה מעלות, וגם מרפים מעט מהגז, ובעצם ככה אנחנו לא גורמים למנוע להתאמץ יותר מדי.
אוקיי, אנחנו ממשיכים לדבר על זה אחרי שאנחנו נענה לשיחה הבאה, לילה טוב.
לילה טוב.
שלום, שלום.
שלום וברכה. אני רציתי לשאול כזה דבר. אני כיום בן 20, אני הולך לטוס עכשיו בחופש, אחרי 9 באב. פעם האחרונה שטסתי זה היה בגיל 11. ככה שאני בכלל לא זוכר מה היה בטיסה. עכשיו, בגלל שהזכרתם את הנושא הזה, קצת מפחיד אותי באמת מה יהיה ואיך אני ארגיש בטיסה שכבר לא טסתי הרבה זמן, אני בכלל לא זוכר מה היה אז. השאלה שלי, מה יש לעשות בעניין הזה?
תגיד לי, לאיפה אתה טס?
לאוסטריה.
אוסטריה, 3 שעות, נכון? רק שנייה, בוא נפתח את
המיקרופון
לטייסינו. 3 שעות, נכון? אוסטריה, מזרח אירופה.
כן, תלוי ברוח, פחות או יותר.
פחות או יותר, טוב. אז אתה רוצה להגדיר לנו קצת, האם אתה יודע ממה אתה חושש, או אתה סתם חושש שאתה תחשוש, אולי אתה בכלל לא תפחד?
אני חושש מה יהיה בהמראה, בנחיתה, זה נראה לי בגדול, אולי כיסא, אם המטוס ירד קצת, אני זוכר מתי שאני טסתי פעמים קודמות, בתור ילד היינו טסים הרבה, אבל ככה שהמשפחה גדלה, אז מה פחות שאנחנו טסים. אבל ככה אני זוכר שהמטוס היה רועד, ואני בזמנו כאילו הייתי נהנה מהעניין, אבל עכשיו אני מפחד, אז יעלו לי כל מיני חששות וכל מיני דברים מפחדים.
טוב, אז בואו אני אגיד לך לפני שאנחנו ניתן למשה להתייחס לשאלה הלא ספציפית שלך. אז אני רוצה להגיד לך ככה, תראה, כל פחד הוא מצב של חוסר ידע. כשאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, או שאנחנו לא שולטים במצב, הפחד צף. לדוגמה, אם אנחנו הולכים לרופא שיניים, ואנחנו לא יודעים מה הולך להיות שם, אז אנחנו פוחדים. ברגע שאנחנו מבינים, רק שנייה, יש קצת רעש, ידידנו?
כן.
כן, רק בוא תנסה להתרחק מהרעש, כדי שיהיה לנו קו נקי, המאזינים שלנו אוהבים שידור איכותי. אני אומר שברגע שאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, אנחנו פוחדים. אבל ברגע שאנחנו כן מבינים את התהליכים, אז אנחנו פחות פוחדים. אז אם יש לך שאלה שהיא מאוד מאוד ספציפית ממה אתה פוחד, למשל יש אנשים שחושבים שהאמרה זה דבר מסוכן. עוד מעט נדבר, נמשיך לדבר על זה. יש אנשים ששמעו שנחיתה זה דבר מסוכן. יש אנשים שחושבים שכיסא אוויר זה דבר מסוכן. למעשה אני יכול להגיד אלף פעמים שזה לא מסוכן, אבל עדיין אנשים יש להם את החשש והם רוצים לבטא אותו. אז בוא תנסה אולי להתאמץ ולבטא ממה אתה מרגיש שאתה, ממה אתה חושש.
האמת שאני לא יודע בדיוק להגדיר את זה, אבל הקטע הזה שהמטוף רועד זה ככה מפחיד, ככה כי בוא נגיד, אותו שאני נוסע ברכב והנהג רוצה ככה לתחת את הרכב יותר מדי מהר ורחוק, אז והרכב מתחיל לראות, זה מראה שמשהו לא בסדר, שזה, אני יודע, כאילו, זה קצת מפחיד.
אז אתה שואל אם זה, אם מטוס שרועד, האם זה בסדר, זו שאלה מצוינת, כי היא שאלה ספציפית שלוקחת לנו למונח מקצועי שיסביר לנו הטייס, זה מונח שנקרא טורבולנס, ויש קליר אר טורבולנס, וכל מיני סוגים של רעידות, אז בוא ניתן בבקשה למשה להסביר לנו למה מטוס רועד באוויר.
אז רק אני רוצה רגע לחדד את השאלה, אתה מפחד בעיקר מהרעידות בהמראה או במהלך הטיסה, או גם וגם?
גם וגם.
אוקיי. אז קודם כל אני הולך להגיד משהו שאני מניח שאני הולך להגיד אותו עוד כמה פעמים בתוכנית. המטוסים מאוד 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 בטוחים. תראה, אני מאוד מאוד אוהב את החיים שלי. אני טס בערך 5-6 פעמים בשבוע. לפעמים אני טס גם פעמיים או 3 באותו היום. אף אחד מאיתנו לא היה עולה על מטוס, אם היה בזה אפילו קמצוץ של סיכון. אני חושב שעד היום אני וחבריי עשינו מעל אלפי, עשרות אלפי טיסות, זה מאוד 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 בטוח. אתה יכול לצפות, וזה יקרה, האווירון ירטוט, גם בהסעה, גם בהמרה, וכנראה גם איפשהו במהלך הטיסה.
סליחה משה, אני פה בתפקיד הזה של כל מה שאתה אומר, ואנשים לא מבינים, כי אני יודע מה אנשים מבינים, אני צריך להסביר, בהסעה הכוונה, ממתי שדוחפים את המטוס רוורס, ועד שהוא מגיע למסלול לפני שהוא מתחיל לרוץ, או גם תוך כדי מהלך הריצה, זה נקרא הסעה.
בדיוק.
כי המטוס לא יודע לנסוע רוורס, נכון?
הוא לא יודע, דוחפים אותנו. הוא יודע לנסוע, אנחנו לא עושים את זה.
הלך לו הרוורס.
כן, אבל אתה, תודה שהרחבת. צריך, באמת, אני יודע שזה, אתה בטח שומע את זה הרבה מאוד פעמים. טיסה זה דרך התחבורה הבטוחה ביותר, זה באמת 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 ככה. האווירון רועד, וזה חלק טבעי מתהליך ההסעה, המראה והטיסה, וגם בנחיתה. אני בכלל מציע שאם אתה לא זוכר איך זה המראה, אולי אפשר לראות איזשהו סרטון, יוטיוב או כל דבר כזה, הרבה מאוד אנשים מצלמים את ההמראה, את הרעשים שאתה הולך לחוות, או את הרטיטות וכו', אבל באמת, באמת, באמת שאין מה לפחד, לא על הקרקע ולא באוויר, האווירון בנוי לספוג עשרות מונים יותר ממה שהוא סופג במהלך טיסה סטנדרטית. ואני מקווה שזה עוזר.
אוקיי, אז בוא נעשה כן, אתה יודע, לפרק את הדברים. כשאתה מדבר על כך שהמטוס רגיל לרטוט, אז קודם כל כשהוא על הקרקע, זה כמו שנוסעים בכביש, נכון?
זה בדיוק, גם המסלול שלנו הוא לא מושלם. כן. גם במסלול יש קצת מאמורות פה ושם, למרות שהם בדרך כלל באיכות מאוד 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 גבוהה המסלולים.
תלוי זה באיזה מדינות בעולם, אבל בדרך כלל.
זה נכון מאוד.
ויש לנו את הכנפיים שהן מאוד 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 גמישות, שזה אנשים לא תמיד יודעים שהכנף זה דבר מאוד גמיש, ומטבע הדברים הוא מתנועה ממש כמו ציפור, כאילו נכון. הוא עולה ויורד, והוא יכול ממש ככה להזיז את כל המטוס.
יש מטוסים, בעיקר עם הכנפיים הארוכות מאוד, שקצה הכנף יכול לעלות למעלה ולמטה כמעט 4 מטרים. אם מנסים לחשוב על זה, זה יותר מקומה של בית.
זה משהו שהוא לא נורמלי, ואני יכול לומר לך שבעבר אני קצת למדתי את העניין הזה של החרדות טיסה, ואני לא נרחיב על הכל, אבל סיפרו לי שבחברת בוינג, כל מטוס לפני שהוא, כאילו, מטוס חדש, שבנו אותו עכשיו חדש, ועושים עליו את הבדיקות, תולים את הכנפיים, תולים את המטוס מהכנפיים, ומניחים בוכנה, מורידים בוכנה שנותנת לחץ אדיר, והכנפיים יכולים להתחבר מעל ראש המטוס, זה לא כמובן מטוס שאחרי זה טס, אבל בשביל לבדוק את העומסים שהוא יכול לשאת, הכנפיים יכולים להתחבר מעל ראש המטוס.
הכל מאוד נכון למעט החיבור של הכנפיים, קצת הגזימו.
כן, אבל
הם לא יכולים להתחבר, הם לפני זה, זה נקודת הקשל של הכנף, אבל הן יכולות להגיע למצב מאוד 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 לא טבעי, שהן בחיים לא יגיעו במהלך הטיסה. הרבה יותר ממה שמגיעות במהלך הטיסה. זה ממש, ממש נראה כמו ציפור, ממש כמו תנועה של ציפור.
אוקיי, אז אם יש לנו את הבחורצ'י כזה שחביב ונמצא על הקו, אנחנו רק חייבים, חייבים, חייבים לצאת לפרסומות, כי כבר ממש עבר לנו הזמן. אז אתה, בחור חביב, תמתין על הקו מספר דקות, ואנחנו ניתן פרסומות, אתנחת מוזיקלית, ומיד, מיד נשוב. אל תרד מהקו.
כמה פעמים נסעתי ולא חזרתי, רק רציתי לסדר את המחשבות שהיו מכבר שנים. כל הזמן ברחתי כה רחוק מאנשים, את התיקים לקחתי בדמעות וגעגוע, רק חיפשתי את דרכי, אך הרגשתי לבד ועזוב, ומאז אני לומד מכל הטעויות שבחיים. אני חוזר הביתה להרגיש את חום המשפחה שלי, חוזר אל אמא אוהבת, אל הבית הישן בחדר הקטן עם הנוף לים, רק שלא תראו אותי, ילדותי לקחתי בידיי כמו נער, לא חלמתי לספר את הסודות שהיכו בי כבר מזמן ילדות, ומאז לומד מלקחים שבחיים. אני חוזר שלא תראו אותי, לא, לא תראו אותי, לא, לא תראו אותי כאו.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. מה
מאזינים נכבדים, נא להדק חגורות, הטיסה לרבין יוצאת לדרך.
חידון עולם התפילה בתוכנית ערב חי ממריא, ואתם מוזמנים להצטרף. האזינו לתוכנית ערב חי, ענו על שאלות לפירוש התפילה ממרן בעל החפץ חיים, ותוכלו לזכות בטיסה לציונו הקדוש ברדין. חידון עולם התפילה, עם אריאל ברמן והרב צבי ירום. ראשון עד רביעי, 21:00, כאן בכל חי. השאלות בחידון מתוך הספר, התפילה במחיצת החפץ חיים. להשיג ברשת חנויות יפה נוף.
שלום, כאן אליהו שירי. רבים מאיתנו סובלים מחוסר ביטחון או תופעה של דחיינות. סובלים אולי חלילה מטראומה, ממתחים, בעיות שלום בית, חוסר השפעה לילדים, אכילה רגשית, קשיי פרנסה, דיכאון או חרדות. המוני אנשים זורקים את הקביים הנפשיים שלהם, פותרים בעיות ומפתחים מומחיות בהשגת יעדים. הבשורה המסעירה שאפשר ללמוד את כל זה בקורס טלפוני מהבית שלכם בזמן הנוח ביותר עבורכם.
פרטים חייגו עכשיו 077-364-4444.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
שלום, כאן חיים ולדר, מתקליטור 8 של חבורת תרי"ג.
קפנו את המפרסה!
מה זה? מה קורה? האונייה שלנו לא תחזיק מעמד!
הסירה כבדה מדי, מלאכים! צריך להפחית במשקל המידה שעל האונייה, מיד!
לא! לא את השאר! לא!
עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
לבית המשפט לא ניגשים בלי עורך דין, למס הכנסה לא ניגשים בלי רואה חשבון, ולביטוח לאומי לא ניגשים בלי העזרה של לבנת פורן. כוכבית 2468.
עכשיו במחסני חשמל, כל המקררים למזגנים של החברות סמסונג, LG, שרפ, איטאצ'י, ווירפול, בקו, אלקטרה, טורנדו ועוד, בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם קניתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת לקראת הקיץ שיפרוץ לו בעוד 3 שבועות, אחרי 9 באב, יום ה-17 בתמוז, ויש אנשים שמתכננים טיולים ויש אנשים שלא מתכננים טיולים לחול כי הם פוחדים לטוס. ואנחנו נמצאים היום בתוכנית, ואם יהיה עוד ביקוש אולי נדבר על זה גם בהמשך, אבל אנחנו נמצאים בתוכנית שאנחנו מביאים שנה שנייה, טייס שטס בחברה מכובדת, במטוסים מכובדים לאירופה ולכל מיני מקומות אחרים. ואם אתם רוצים לדבר איתנו על החששות, הפחדים, השאלות שלכם, או ההתמודדות שלכם שיכולה לעזור גם לאחרים, אתם מוזמנים להתקשר ל-039-039-039. רב דוד קליגר עונה לשיחות טלפון ומעביר לי אותם. אם אתם רוצים לכתוב לנו בפקס, 03-616-4477, והכי טוב, דרך האתר של רדיו קול חי, אתם נכנסים, לוחצים על חלונית הודעה לשידור, כותבים לנו את השאלה בצורה הכי ברורה, ובעזרת השם אני אראה אותה למסך, ונקריא אותה, אבל עדיף תמיד לדבר איתכם. ואיתנו על הקו, נמצא מישהו?
כן.
או, מה שלומך? בסדר, שרדת את ה...
כן.
יפה, טוב. אז אתה רוצה עוד קצת לשמוע הסביר גם אתה, וגם אני רואה פה על המסך מאזינים אחרים, על הנושא של שהמטוס קצת רוקד, קופץ באוויר. אז בואו ננסה לשמוע הסבר מלומד, למה זה קורה ולמה זה הכי לא מסוכן שיש. משה, בבקשה.
אוקיי, אז קודם כל תודה שהמתנת איתנו. אז אני אחלק את התשובה לשני חלקים. אחד, מה קורה על הקרקע, ואחד, מה קורה באוויר. על הקרקע בעיקר בהסעה ובהמראה, עד שהמטוס מתנתק ובעצם אף באוויר. האווירון רוטט בעיקר בגלל האספלט מתחתיו. כמו שאתה נוסע ברכב ואתה יכול לעלות על פס האטה, או כביש מעט משובש ואוטו מעט רוטט, זה פחות או יותר מה שקורה באווירון. זה מאוד 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 לא מסוכן, זה טבעי לחלוטין. אתה גם יכול לצפות, אני מבין שאתה, כמו שאמר אריה, אתה לא יודע למה לצפות, וזה מה שבעיקר מטריד, אתה יכול לצפות שיהיה רעש חזק של מנועים בהמראה, הכל זה מאוד מאוד טבעי, וזה דווקא אומר שהכל הולך כמו שצריך. אם אתה שומע את כל הרעש והמטוס מעט רוטט, זה אומר שהטייסים יודעים מה הם עושים, האווירון בסדר והכל בסדר. ברגע שהאווירון מגיע לשמיים, או בעצם מתנתק מהקרקע, הרטיטות שאנחנו קוראים להם, או הרבה אנשים קוראים להם כיסא אוויר, זה בעצם, בלי להיכנס יותר מדי להסברים משעממים, זה בעצם הבדלי טמפרטורות. למה אני מתכוון? האוויר הוא לא יציב בכל מקום. יש אוויר שהוא מעט חם יותר, אוויר שהוא מעט קר יותר, וגם אמנם אנחנו לא רואים את זה בעין שלנו, אבל האוויר זז ימינה, שמאלה, למטה ולמעלה. וברגע שאנחנו נכנסים עכשיו לאיזושהי מערכת אוויר קטנה, שעכשיו האוויר בה עולה מעט למעלה ולאחר מכן מעט, יורד מעט למטה, זה יכול להיות בעניין של שניות ועניין של עשרות או מאות מטרים אחד מהשני, אז אנחנו נרגיש עלייה קטנה באווירון, ולאחר מכן ירידה קטנה באווירון, מה שאנחנו מרגישים, מה שאנחנו מפרשים כרטיטות או ככיסא אוויר. חשוב לי להגיד ששום דבר מזה הוא לא מסוכן. אנחנו לפני טיסה מקבלים ממערכת החיזוי, יש מערכת חיזוי מזג אוויר מאוד 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 משוכללת בכל האזורים שבהם אנחנו טסים, יודע להגיד לנו בדיוק מה מזג אוויר שיש עכשיו, מה יהיה בעוד שעה קדימה, עוד שעתיים קדימה, וגם מה יהיה בדיוק עוד שש שעות קדימה. ואם עכשיו לדוגמה אני ממריא מבן גוריון וטס לפריז בצרפת, אז אני יודע בדיוק מה אני הולך להיפגש במהלך כל הנתיב, אני גם יודע לתדרך את הדיילות ולהגיד להם, תקשיבו, שעתיים אחרי המראה, ניכנס למזג אוויר מעט פחות יציב וצפויות מעט קפיצות, אז בואו ננסה לסיים את הארוחות ואת כל הדברים לפני שניכנס לזה. חוץ ממה שאנחנו מקבלים לפני ההמראה, יש לנו על המטוס משהו שנגרם מקם. המקם הזה בעצם יודע להסתכל קדימה, הוא יכול להגיע עד ל 100 קילומטר וגם 200 קילומטר קדימה, והוא בעצם יודע להטריע לנו על מזג אוויר מאוד מאוד לא יציב, ופשוט במזג אוויר הזה אנחנו נמנעים. לא יקרה כלום אם ניכנס לתוך המזג אוויר, זה פשוט תהיה חוויית טיסה פחות נעימה לנוסעים, אבל עדיין אנחנו יודעים להסתכל קדימה ולהגיד, אוקיי, עוד 50 קילומטר לפניי יש ענן מעט גדול, אם אני אכנס לתוך האוויר ואני קפוץ, אני לא רוצה סתם להטריע את הנוסעים שלי, אז אני מבקש מהפקח, או כמו שאנחנו קוראים לו מגדל הפיקוח, זה לא בדיוק מגדל פיקוח, אבל אנחנו מבקשים מהבן אדם על הקרקע ששולט עלינו, מעט ימינה או מעט שמאלה, ומנסים כמה שיותר
לברוח.
לברוח. כן, זה לא מצליח ל-100%, אבל רוב הזמן זה עובד.
אוקיי, טוב, מאזיננו.
כן, בסדר, תודה, ממש עזרתם לי.
יופי.
אפשר גם לשאול את הטייס איזה שאלה קטנה, לא קשור לנושא, רק ממש שאלה קטנה.
אתה חביב, ניתן לך.
אז ככה, אני זוכר מתי שהייתי טס פעם, באותו ילד מאוד קטן, הייתי נכנס עם אבי לחדר של הטייס, והייתי מצטער מהכסא של הטייס, ואני מאוד אוהב את זה. אני כל פעם משתדל לעשות, מנסה לעשות את זה, אם זה יוצא או לא. היום אני יודע שהם לא נוסעים. השאלה שלי, אם יש לך איזה, אולי אתה בתור טייס יודע איזה קומבינה או משהו שאפשר אולי כן להשתחל בפנים ככה ש...
אתה מדבר עם טייס, אתה לא מדבר עם קומבינטור.
אז תראה, אני אחלק לך את זה. באוויר, מסיבות ביטחון, אנחנו לא מכניסים אף אחד את הטייס. יותר מזה, בחברות הישראליות, בגלל שהביטחון אצלנו הוא באמת מאוד מאוד מאוד
רציני. בראש מעיינינו.
יש יותר מדלת אחת שמפרידה בינינו, ולעולם לא תראה את הטייס פתוח בטיסה עצמה. על הקרקע, לפני שאנחנו מתניעים את המנועים, ואחרי שאנחנו מכבים אותם, אני אומר לך שבכמעט כל טיסה, בסוף הטיסה מגיעה אליי איזושהי אמא או אבא עם ילד קטן, ואומר לי, אפשר לצלם אותו את הטייס, ובשמחה, אני מצטלם. על הקרקע לפני ההמראה או אחרי הנחיתה, אין שום סיבה שלא ייתנו לך, אני חושב שיעשו את זה בשמחה. אנחנו לפחות עושים את זה בשמחה.
טוב, אז אם אתה נוסע איתם, אז בשמחה. תגיד לי קודם ואני אגיד לך אם זה אפשרי או לא, אבל בדרך כלל, כמו שאומר לך, לא נותנים את הדברים על היום באוויר, אנחנו בעידן שצריכים מאוד 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 לשמור. תודה לך שעלית לשידור.
כן, לילה טוב.
לילה טוב. ועד שאנחנו נעלה את השיחה הבאה, אנחנו, בוא נדבר איתך, משה, על שלבים אחרים. יש לנו באוויר, לא רק מטוס, אלא גם מאזין. הלו, לילה טוב.
לילה טוב, אתם מדברים איתי?
אנחנו מדברים איתך, כן.
כן, לילה טוב. רציתי לשאול, אני לפני שנה טסתי לחול, ובאמצע הטיסה, כנראה שזה היה התקף חרדה, הרגשתי שאני לא יכולה לנשום וכולי, כאלה דברים. בניגוד לזה שאנשים מפחדים מטיסות וכל מיני דברים, אני לא מפחדת משום דבר, לא מהרעידות ולא מכלום, אבל אם מדברים איתי על טיסה עכשיו, אני מפחדת כנראה מאיבוד השתונות, שזה מקום סגור ואין לאן לברוח. רציתי לשאול אם אפשר לעזור בדבר כזה, כי אני טסתי המון ואני רוצה לטוס, אבל הפחד הזה עוצר אותי.
כן, אז תראי.
אפשר לשמוע את התשובה דרך השידור?
כן, אבל ייתכן שאת תרצי עוד לשאול שאלות, אז עדיף שתשאר איתנו לטלפון. רק חשוב, אם אפשר ששם בבקראונד יהיה קצת יותר שקט, אנחנו נודה לך.
סליחה.
טוב, אז תראי, אגורופוביה, פחד ממקומות סגורים. זה משהו שהוא מוכר מאוד, ולא רק דווקא במטוסים, זה יכול להיות במעליות, זה יכול להיות בחללים שהם קטנים, ואנחנו מרגישים שאם נרצה לברוח, לא יהיה לנו לאיפה לברוח. זה מהות הפחד, זה שם הפחד, וכמובן, כמובן שיש טיפול באגורפוביה שאפשר לקבל בכל מיני מקומות, גם אצלנו. ולכן אני פה שואל אותך, האם את פוחדת גם במקומות כמו במעליות, או שזה קורה לך דווקא במטוסים?
לא, אני לא פוחדת. זה דווקא קרה לי בטיסה, ומאז יש לי את החרדה החזקה הזאת. לא היה כלום, ואני לא פוחדת ממקומות סגורים.
אוקיי, אז כמו שאני אומר לך, הפחד הזה כמובן שאפשר להתגבר עליו, ומה שאת באמת תיארת הוא מתואר כחרדת טיסה. חרדת טיסה יכולה להופיע בכל מיני צורות, החל מקושי בנשימה, יובש בפה, דפיקות לב מועצות, הרגשה של בלבול, הרגשה של חוסר שליטה, הרגשה של תנועתיות, רוצים לעשות משהו אבל אין בדיוק מה לעשות, וניתן לטפל בדבר הזה ולהמשיך לטוס בביטחה, ואני ממליץ גם לעשות את זה, כי טיסה לא אמורה להיות משהו שהוא מעיק או עול. כמובן שמי שטס הרבה ובטיסות מאוד ארוכות, כמו לארצות הברית של 12 שעות, אז זה בכלל דבר שהוא לא נוח, אבל לא מבחינה נפשית, אבל מבחינה פיזית זה דבר שהוא לא נוח. עכשיו אני יכול רק לומר לך שאני לא יודע לאיפה את טס, אבל אנשים שסובלים מאגורפוביה, ככל שהם טסים במטוס שהוא רחב גוף, והוא גדול יותר, אז התחושה היא קטנה יותר, כי הם נמצאים במרחב שהוא באמת מאוד גדול. ההבדלים יכולים להיות, תקן אותי משה אם אני טועה, בין מטוסים של 6 מטר רוחבם הפנימי, למטוסים שהם משהו כמו 3 מטר רוחבם הפנימי, ושם זה באמת ככה מאוד צפוף. אז אם את צריכה, זקוקה לנסוע ועדיין לא טיפלת בעצמך, אז את יכולה לנסוע במטוס שהוא רחב גוף, ואפשר גם בדרך כלל לבחור את זה, תלוי באיזה טיסה טסים ולאיפה, מה היעד, אבל שטסים במטוסים יותר רחבים, ההרגשה הזאת היא פחותה. משה רוצה להוסיף משהו? אני, עכשיו. לא נפתח לנו הרמקול טכנאינו?
אוקיי,
יופי, עכשיו.
אני רק רוצה לשאול שאלה, בטיסה המדוברת, ישבת ליד החלון או במעבר? את זוכרת?
ישבתי ליד חלון דווקא.
ומה את חושבת שאולי בשביל האדם עבר ויהיה לך יותר מקום לקום ולמתוח רגליים, אולי זה יעזור? אני חושב בכל, אני לא מקצוען בזה.
האמת שלא זה הבעיה. הבעיה שאני פשוט איבדתי שליטה, והרגשתי שכאילו אני צריכה חמצן, וכשניגשתי לדיין הראשי ואמרתי לו שאני פשוט לא יכולה לנשום, אני מרגישה תחושת מחנק, אז הוא אמר לי שהוא לא רוצה לתת לי, כי הוא לא רוצה שיהיה לי הרעלת חמצן.
אוקיי, אז קודם כל אני חייב להגיד לך שאת לא, את לא, אני שומע יותר מסיפור אחד כזה. יש לי המון טיסות שבמהלך הטיסה הדייל הראשי עולה מולנו ואומר לנו, יש פה גברת או אדון שלא מרגישים טוב, ובדיוק מה שאת מתארת, לחלקם אנחנו אכן נותנים חמצן, לחלקם לא, זה תלוי בכל מיני דברים רפואיים, שפחות ניכנס אליהם עכשיו. יש את האפשרות הזאת, זה את צריכה לדעת, יש את האפשרות לתת לחמצן, כמובן שבאווירון עצמו יש מספיק חמצן, המנועים דוחסים חמצן לתוך המטוס, החמצן הזה הוא גם חמצן שכל הזמן מתערבל ומנקה את עצמו, האוויר הפחות טוב יצא החוצה והאוויר חדש נכנס פנימה. מה שאני אולי מציע לך שוב, אני לא מקצוען בזה ואני בטוח שאר יודע יותר טוב ממני, אולי להגיע לטיסה מעט יותר, נקרא לזה עייפה, שתוכלי לישון חלק מהדרך, אולי לשבת במעבר שזו טיפה יעזור לך, אולי לשבת במושבים מקדימה ששם יש לך קצת יותר מקום לרגליים. אני מניח שזה, אבל אל תרגישי חריגה בנוף. יש
30%. זה אתה מכיר את הנתון? 30% מהטסים במטוס סובלים מחרדת טיסה. זה משהו שהוא לא יומן כמה אנשים בתוך...
שלמדתי עכשיו משהו חדש.
כן, אז 30% זאת הסטטיסטיקה, זאת אומרת מכל 100 אנשים שלנו, 30 אנשים שיושבים שם וכל אחד מבטא את זה אחרת. יש כאלה שלא שותים משקה חריף לפני, יש כאלה לוקחים כדורי שינה, יש כאלה לוקחים כדורי הרגעה, יש כאלה, כמו שאתה אומר, באים עייפים שאני אוכל לישון בטיסה, אבל נדבר על זה שהמוח שלנו טיפה יותר מתוחכם מאיתנו, וכשאנחנו פוחדים, אז הוא ממש לא נותן לנו לישון, ואנחנו בטוחים שאם אנחנו נהיה ערים, לשמור על הטייסים, והכל יהיה בסדר, ואם נשען, אוי ובוי מה יקרה לטייס. אני מדבר על זה ככה קצת באירוניה, באמת בשביל שאנשים יבינו שאין שום דבר. אני רוצה עוד דבר אחד לומר לך, ואנחנו נרוץ הלאה, כי יש לנו הרבה מאזינים. יש תופעה שבחלק מהמטוסים, אני אבקש אחרי זה ממשה לתת הסבר, אז אם תשארי על התוכנית, תוכלי לשמוע. בחלק מהמטוסים, שהם בנויים ממטוסי סילון, אני מדבר, משה, עכשיו אליך, במונחים היותר מקצועיים, ב-777, שהוא מטוס ש-90% ממנו עובד על אוויר, אז האוויר שמגיע לתוך חלל המטוס, הוא גם אוויר שעובר דרך כל מיני מקומות, ולפעמים האוויר יכול להיות אוויר מאוד יבש, והטיסה, כאילו, אתה מרגיש שהאוויר יבש בטיסה, יש כאלה שיש להם דימום באף, יש כאלה שסתם מרגישים יבש, ולכן גם שם הפתרונות לשתות יותר, ולדעת שבאמת אנחנו נמצאים במקום שהוא קצת מייבש אותנו. זה מכונת ייבוש גדולה כזאת. בסדר?
תודה רבה.
בכל מקרה, באמת, 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 שאין מה לחשוש. אני רואה את זה מהצד של אחד שעושה את זה. זה כמו שאני אתקשר אליך ואני אגיד לך, את הולכת כל יום למשרד, ואני אגיד לך, יש לי איזה חשש מללכת למשרד. אין, באמת שאין מה לחשוש, אנחנו עושים את זה כל יום, זה כל כך בטוח וזה כל כך בסדר, שפשוט תבואי ותני, אל תתני לדבר הזה, לגרום לך לפספס טיולים בחול וכו'.
אוקיי, תודה שעלית לשידור. הנה, כבר ידע לנו מהשידור, מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים לעוד הפסקה קטנה של פרסומות, ומיד, מיד שווים, יש לנו גם קצת מוזיקה.
Tevin ve yoshvei vo, ki
כי הוא על ימים יסודו ואנר רויס יחוי ננאו
ערכים. והשבוע הרב אהרון לוי בסדנה מיוחדת על גלות וגאולה, אמונה בצל החורבן והדרך לאהבת השם ואהבת האדם.
אין לנו לחפש את הסיבות הטבעיות בדברי חז"ל, כי הם פשוט לא עסקו בזה. הם עסקו בעיקר, הם עסקו בגורם, בסיבה האמיתית המחייבת את הסיבה הטבעית.
העולם ואני כל ערב בשש, רק כאן בכל חי.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
לבית המשפט לא ניגשים בלי עורך דין, למס הכנסה לא ניגשים בלי רואה חשבון, ולביטוח לאומי לא ניגשים בלי העזרה של לבנת פורן. כוכבית 2468.
עכשיו במחסני חשמל, כל המקררים והמזגנים של החברות סמסונג, LG, שרפ, איטאצ'י, ווירפול, בקו, אלקטרה, טורנדו ועוד, בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
שלום, כאן אליהו שירי. כמעט בכל בית יש איזשהו אדם אחד שסובל מדיכאון או מחרדה. כשאנשים נחשפים אל ידע פורץ דרך, הם זורקים את הקביים הנפשיים, מצליחים לחיות חיים מלאי שלווה, חיי ביטחון. כדי לזכות בכך היום, יש בשורה נפלאה. מהבית שלכם, לא משנה מה המיקום ומה השעה, תוכלו ללמוד את כל זה דרך קורס טלפוני עם כלים פורצי דרך של ממש.
לפרטים 077-364-4444. כבר יותר מעשור, דלתות פנדור במקום הראשון בישראל. בכל סקרי דעת הקהל שערך מכון גיאוקרטוגרפיה בעבור המבחן של המדינה בעשר השנים האחרונות, נבחרו דלתות פנדור שוב ושוב, דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר בישראל. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה?